השיעור שלנו היום יהיה בפרשת השבוע, יום רביעי אמנם, ושהוא יהיה לגאולתנו, עובדות נפשנו, בכלל כל עם ישראל, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. אמרנו בפרשת השבוע שלנו, בספר דברים, פרק תדזיין, בפסוק האחרון של הפרק, מוצאים דבר מאוד מעניין. אומר הפסוק, ולא תקים לך מציבה אשר סנק השם אלוהיך. כלומר, יש פה איסור להקים מציבה. מה זה מציבה? זה אלה נחל, היו מעמידים והיו מנסחים עליה לכבוד עבודה זרה או לכבוד משהו אחר. אבל זה דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא משתמש בתורה במילים אשר שנא. יש פה שנאה של הקדוש ברוך הוא למצבה. בגדר הזה של להקים עבד ולנסח עליה אפילו לקדוש ברוך הוא. ככה משהו. והנה מיד קופץ בראש פילי פלאות. חומש בראשית. נתחיל. פרשת ויצא. יעקב אבינו יוצא מארץ ישראל, בורח מאחיו, ובדרך הוא מגיע לבית אל, ושם חלום יעקב, סולם, מלאכים, שהוא גונל כל העצק בבוקר, מה הוא אומר? טוב, הוא אומר, ויקרא את שום המקום ההוא בית אל, וכו', וידר יעקב נדר וכו', ושבתי ושלום וכו', והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. כל אשר תיתן לי, עשר עשינו לך, יעקב אבינו מקים מצבה. אבל לא פעם אחת, פעם שנייה, כאשר יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, והוא מגיע אחר סיפור דינה בשכם, כתוב כך, ויהיה מעלה, זה בפרק למתחה בבראשית, ויהיה מעלה אלוהים במקום אשר דיבר איתו, הוא חוזר לבית אל, ויוצר יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו, מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויתוך עליה שמת. הלו, מה קורה פה? בפרשה שלה אנחנו מבינים שמצבה זה דבר שנו, לקרוא אותם, ולתקים לך מצבה אשר שנה, השם אלוהיך, שנאה. והנה יעקב אבינו מקים לו אחת, שניים. איך זה מסתדר? באמת, ראשי במקום נכנס לקוש. בוא נקרא דברי רש"י. אומר רש"י על הפסוק בפרק ט"ז, פסוק כ"ב, ולא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת, להקיב עליה אפילו לשמיים, אפילו לקדוש ברוך הוא. אסור, כי הקדוש ברוך הוא שונא מצבה. הוא ממשיך על אשר שנא. אומר רש"י, מזבח אבנים ומזבח אדמה ציווה לעשות. כלומר, אבנים זה מאבנים, אבן ואבן פרטים, הרבה הרבה אבנים. ואת זו שנא, את המצבה, כי חוק היה לכנעני, גם מצבה וגם מזבח. אז אנחנו יודעים בפועל שגם הכנענים הקימו מזבחות, לא רק מצבות. כי יש ציווי מן התורה, את מזבחותם תתוצו. כלומר, הקימו גם מצבות, גם מזבחות, ממשיך רש"י ואומר, ואהבתי שהייתה אהובה לו. וימי האבות, עוד רגע, רש"י אומר, רגע, איך יעקב עשה? כן, אז היה אהוב לבני הקדוש ברוך הוא, עכשיו שנאה. למה? מאחר שעשו האלו חוק לעבודה זרה. כלומר, זה הפך להיות ממצבה לשם שמיים, למצבה לעבודה זרה. עולה שאלה, רגע, ומה עם מזבחות? גם מזבחות? עבדו והקריבו עולות ושלמים, לעבודה זרה. למה את זה משאירים? מה פתאום? למה אנחנו לא רואים שכתוב ולא תקים לך מזבח אשר שנא השם אלוהיך? למה לגבי מצבה כתוב אשר שנא, כאשר שנא סליחה השם אלוהיך? הרמב״ם באותו עניין אומר כך, ולא תקים לך מצבה, הוא מביא את רש"י בדרך כלל, ואם כן, אומר הרמב״ם, אמר הכתוב, האשרה את שהיו עובדים אותו, ועשה כל נוטע בהר הבית, אף על פי שכוונתו לשמיים, ואמר המצבה לשמיים, ושניהם מפני חוקות הכנעני. אבל לא הבנתי החוק הזה, אומר רמב״ם, לא הבנתי. מה לא הבנתי? שהרי הכנענים גם במזבחות, גם במצבות היו נוהגים, ושאלת הרמב״ם. הוא ממשיך הלאה שהכתוב אומר, ונתעצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם, כי את מזבחותם תתוצו ואת מצבותם תשברו, וכן בכל מקום. אז מה שונה מזבח ממצבה? ואולי, אומר הרמב״ם, נאמר שהחזיקו הכנענים במצבות, כלומר זה היה הדבר מקובל מאוד, ולא היה להם בית של עבודה זרה, שאין שם מצבה להקטיר עליה ולצוק שמן על ראשה. כלומר, שימו לב, אומר הרמב״ן, הוא כעניין שנאמר בבעל, ויוציאו את מצבות בית הבעל. אבל המזבחות היו במקצתם להקיף גם בהם. ברובי רמב״ן יש הבדל יסודי. המצבה, הם היו מתאספים סביבה, אבל לא הייתה בתוך בית. לא היה איזה קירות שבתוך זה הייתה המצבה. זה היה בחוץ. מזבח היה בתוך בית, בתוך מקומות סגורים. לכן המשך עליו, אני רואה בעיניי, כי היו הכנענים השטופים בעבודה זרה, עושים בכל בתי אליהם מזבח, להקריב עליו קורבנות, ואבן גדולה מוצבת על פתח הבית, לא בפנים, בחוץ, לעמוד עליה הכומרים, ואילן נטוע חוץ עלה לאשר דרך הבאים שם, היו עוברים, ככה היה השדרה, כן, לעבור דרך האשרה בעיקר, וגם היום הנוצרים עושים כן, יש עתים בדרך אלא בזמנו. והנה, השם הנכבד שנה ומאס כל מעשיהם, ואמר המצבה והאשרה, ולא השאיר, כלומר רק השאיר את המזבח, שהוא צורך הקורבנות אשר הוא התברך הצטיבה בהם. והיו נחת רוח לפניו, שנאמר ונעשה רצונו, מאז קודם להיות עבודה זרה בעולם. כלומר, הרמב"ן אומר, המזבחות, אנחנו נצטווינו, כן? וזה היה עוד קודם לעבודה זרה. זה רצון השם, רצון השם היה שם מזבח לעבודתו התברך. וממילא, לכן נשאר המזבח. כמו שהרמב"ן כותב, כן, כן, זה מוקשה, זה קשה. לא סיים. לכן, אמרנו פעם, שכל נושא, כבר מביא גם הרמב"ן, הרמב"ן, מחלוקת רמב"ן ורמב"ן, בנושא של הקורבנות בכלל. מה עניין הקורבנות? איך אפשר להטיל קורבנות? הרי כל עבודה זרה שהיו בעולם, ועבודה זרה הייתה מימי אנוש, היו מקריבים קורבנות. מקריבים קורבנות לעבודה זרה. איך הקדוש ברוך הוא נותן הלאה ציווי להטיל קורבנות? אז יש שני הסברים. הרמב"ן בשיטתו, הוא אומר שהיות בטבע האדם מתקשה לעבור משלב אחד לקיצוניות השנייה, ואם היו אומרים לבני ישראל שיצאו ממצרים להפסיק עם הקרבת קורבנות לחלוטין, הם לא היו מקשיבים בכלל, הם ממשיכים להקריב לעבודה זרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תקריבו מה שאתם רגילים, אבל הכוונה יהיה לשמיים. כלומר, שינוי הכוונה.
זה בטח רמב״ם.
רמב״ם, אמרתי, הרמב״ם. הרמב״ם הוא חולק עליו ואומר שזה משהו שהוא על תוסוד וכו' וכו'. לא ניכנס את העניין הסודיות. אבל כן, הרמב״ם אומר שזה טבע האדם. איך מסתדרים הדברים? על מנת שנסדר את הדברים, אנחנו נעזר ברב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב זצ"ל כותב איגרת. ואיגרת תשמ"ו, הוא כותב אל הרב יונתן בנימין הורוביץ מכתב. לא נקרא את כל ההקדמה של המכתב, אבל נקרא לעניינים. את הגיוני רוחי הדבר מצבה במה ובית מקדש למדרגותיהם הרשום בזה למר בקצרה, כן, בקצרה ברוך השם קטן. אומר הרב, אני לא אקרא את כל הגרת, אבל את דברנו לענייננו. אומר הרב, ראינו שמצבה הייתה אהובה בימי האבות ונשנאה אחר כך לגמרי בלא שום היתר זמני, אפילו לא במות הותרו בזמן המשכן, במות פרטיות הותרו, מצבה לא הותרה אף פעם, אין, נעשה וגמר. ממשיך הרב ואומר, הבמה הותרה ונעשרה, והותרה עד שנעשרה לגמרי. על ידי קריאת בית עולמים שנקרא נחלה, שאין לה הפסק, עד שנבנע המקדש, טוב, נבנע המקדש פסק לחלוטי, אין יותר. כמובן, במסכת זבחים. מהו תוכן מצבה? מה העיקר במצבה? מבאר הרב במלכות עבודה זרה, אנחנו נגיע לזה בלימוד שלנו, בעזרת השם. אומר הרב שהוא בניין, שימו לב, שמתקבצים לעבודה סביבו. יש אבן, מסביב מתקבצים אנשים, זה ברחוב, כן? ואז יש מעגלים כאלה, ובאמצע יש, כן. וראוי להתבונן על הקו המבדיל בין מרכז שמתקבצים לעבודה סביבו, שנתרחק, כלומר שנאסר, ובין בניין שמתקבצים לעבודה בתוכו, שנקרא אהוב. בית המקדש נקרא אהוב. שכן מצינו במסכת פסחים, אמרו לו העמים זכרונה לברכה, מה דכתיב, מה הפסוק שאומר, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב. מה הפירוש הפסוק הזה? אז הגמרא באמת במסכת פסחים, פרק שמיני, שמה מסבירה, היא אומרת כך, לא כאברהם שקרא להר הבית הר המוריה, הר, ולא כיצחק שקראו שדה, ואת יצחק לסוח בשדה, זה המקום המקדש, לפי חז"ל, אלא כי יעקב שקראו בית, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. כלומר, לא מקום בחוץ, אלא מקום פנימי. תמשיך על הערב ואומר, והוא הדבר, כי מראש המנה, כשהחל איתן האזרחי, כלומר, אברהם אבינו, לקרוא בשם השם, הללו הייתה קריאה מפורטת בדרך עבודה מיוחד ומסודר להלכותיו. כלומר, לא היה איזה שולחן ערוך של אברהם אבינו. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? לא היה. רק אמר, עזרו את שם השם, לקחו אחרי השם, בואו, מה זה אומר? תילים, ציצית, תילת ידיים, מה? אין פירוט, רק עזרו את השם. הוא המשיך הלאה הרב ואומר, כי אם להפנות את הלבבות מכלל לשם השם, אל עולם קונה שמיים וארץ. זאת אומרת, זה היה עניין בכל לבבך. זהו, אתה לא צריך לעשות שום דבר. זאת אומרת, יכלו כל מי שיצטרף לאברהם לאכול מה שהוא רוצה ולשתות מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה. אין שולחן ערוך הרב. אין שולחן ערוך, או קיצור שולחן ערוך, או כלשהו איזה הלכה שאברהם אבינו אומר לאנשים שהצטרפו. רק הלב. וסגנון זה אינו מניח הבדל בין עם לעם, אלא באופן כללי שכולם יכוונו בשם השם. וכל באי עולם יוכלו יחד להתקבץ לעבוד את השם, וזאת היא רואת המצבה. כלומר, מקום אחד, אבן אחת, שמסביבה מתעשים כל העולם במה סביב האמונה באל אחד. זהו, כוונת הלב. נקודה מקודשת מרכזית, שהכל מתקבצים לעבודה סביבה באין הבדלה, זה לא משנה מי אתה, לא משנה מזעם אתה, לא משנה שום דבר. אתה צריך להאמין בשם. זה אנחנו ככה אומרים ומקווים ומפללים שיהיה מתי? בימות המשיח, כמו שאומר הנביא. ואמרו גויים רבים, וסליחה, ואמרו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם. זהו, כולם ידעו את השם. איך ידעו את השם? שבע מצוות בני נוח להתראות, זהו, מספיק. אבל לפני נוח, מה היה ציווי? לא לאכול בשר, הותר כבר לנוח. לפני נוח, הרי צמחונים נגיד, אבל חוץ מפרו ורבו, מה יש להם? הכל מותרים לכם, חוץ מאמונה באל אחד. אבל מעמד שכזה הוא רק מעמד של הכשרה. כלומר, כל הרעיון של אברהם אבינו שהוא מקבץ סביב רעיון אחד, אמונה בשם. כמו מצבע אחת, יחידה אחת, אמונה אחת, וזהו, זה כמו הכנה, הכשרת דבר. נקרא לזה כלי מצווה, תשמישי מצווה. זאת לא המצווה עצמה, אלא זה תהליך, זה הכנת העולם על ההמשך. כמו שאומר הרב, מגמתה העליונה היא שתבוא לעולם אותה סגולה של העבודה הרצויה. בעתיד, תבוא תורה לעולם, המסודרת ברוח השם, ומיוחדת ישראל עם סגולה. התורה היא סגולה, עם ישראל עם סגולה, והתורה כבר יורדת למה? לפרטים, לפרטי פרטים. כלומר, יש עבודה אחת שהיא ההכנה, הכנת הלב לעבודת השם, ויש בעתיד סגולה, היא התורה שניתנת לעם סגולה בפרטי הפרטים של החיים. ולזאת המדרגה, אין כל בעי עולם ראויים להשתתף בשווה. יש פה מדרגות. לא כולם חייבים בתרי"ג מצוות. ולא כולם, אמר רבי חנניה, רוצה הקדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל. יש סגולה לעם ישראל. ולכן הוא היחיד שיקיים את הכל. אבל תשימו לב לנוקח הרב. ויעקב, כאשר ראה את הסגולה המיוחדת, העתידה להופיע מזרע דרך השם, אשר יפרח ממנו, אמר אז, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, כלומר, אכן, נכון, עכשיו, אני עדיין ממשיך את מה שאבא, לקבל סביב בחוץ, על אבן אחת, עיקר האמן, לא תהיה מצבה חופשית, כלומר, רק היא בלבד, האמונה באל אחד, שהעבודה תהיה מרוכזת סביבה בלא הבדלת מחיצות, כי אם יהיה בית אלוהים, הוא כבר מכניס את הרעיון לתוך בית. מה יש בבית? יש קירות, יש דלת, לא כל אחד נכנס. חידוק קורא לזה בית אלוהים, בית מיוחד מרוכז מחיצות, שרק הראויים לא יכולים לבוא אליו. וכל העמים אין להם עדיין שום מושג איזו תועלת יש בכל אותה פרטיות מסודרת. האומות העולם לא מכירים את ערך התורה, לא יודעים ולא מבינים את הסגולה המיוחדת בה, על כל הפרטים שבה, בכל אותם גופי ההלכות של תורה ומצוותיה, שישראל מצטיינים בהם בכל מעשיהם, ובייחוד בעבודת הקודש והמקדש. אמר, אומר פה הרב היום, מדהים. אומר הרב, שההבדל, למה הקודש ברוך הוא שנה מצבע? הוא אהב בימי העבוד כי היה עיקרון אחד, אמונה בשם. אבל היום, עכשיו, בתורה, פרשת דבר, שופטים, שנמצאים מעבר הירדן המזרחי, כבר אחרי שקיבלו את התורה. עם ישראל בסיני קיבל תורה. עם סגולה קיבל סגולה. לכן המצבה כבר לא שייכת. למי? לעם ישראל. כי מה שאומר הפסוק, ולא תקים לך, עם ישראל אסור לו להקים מצבה. אצלך עם ישראל כבר לא שייך להסתובב סביב רעיון אחד של אמונה באל אחד. אצלך יש תורה מסודרת בפרטי הפרטי. לכן הקדוש ברוך הוא שמה את הרעיון שאדם אומר, אני מתמקד בנושא אחד, נקרא אמונה. אני מאמין בשם, יש כאלה יהודים. כן, אני מאמין בשם, לא. זה גמרנו, אני מסודר. זה דומה לרעיון המצבה, לפי דברי הרב. קודם אנחנו שנה את זה, זה לא זה. זה שאתה מאמין לי הפה, אבל אתה עם סגולה. אתה צריך גם לקיים את התורה על פרטי הפרטים, ולא להישאר בגדר מצבה, בגדר אומות העולם. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל אף על פי שבזמן הזה עדיין לא זרח האור, ולא הוכר הכוח החי העליון, מההופעה העליונה המבורכת אשר לחלק יעקב בגופי תורתו המיוחדת לו. כלומר, עד באותה תקופה שיעקב אבינו בונה מצבה, העולה על הכלליות של הקריאה בשם השם אל עולם בכלל בכמה מעלות, לכן הוא מקים מצבה. אבל לעתיד לבוא, כשיראו כל בני העולם מה פעלו, אלו החוקים והמשפטים, הדקדוקים וגופי ההלכות, על אומה זו הנפלאה, על עם ישראל, שנתקיימה בניסי ניסים, וצצה ופרחה בקדושתה המיוחדה גם בימי עוניה ומרודה. מה לא עבר עם ישראל? מה לא עבר? ותמיד הוא נשאר, מי שנשאר, מי ששרד את העם הזה, זה מי שהיה עם התורה. מי שהלך עם התורה. מי שנשאר רק עם אמונה, לצערנו הרב, איננו. הייתי אתמול בברית. והסבא ככה דיבר. אז הוא אמר, שמצד אחד יש לו שמחה גדולה, שהיא מעונה קצת בעצם. גם השמחה גדולה ברוך השם, יש לו נכד, וזכה לנכד, ועשה ברית. אבל הוא אומר, יש לו עצב, כי יש לו בת אחת שנפעה לפולין. עכשיו, ממש, ביום הברית היא לא הייתה, היא נפעה לפולין. עכשיו היא משלחת. הבת השנייה שלו, בארצות הברית, טסה לארצות הברית, לשליחות. אומר, מה הרעיון, מה שכנע אותו לתת לה יד, להסכים לכך שהיא עכשיו טסה לשליחות, בארצות הברית בשנה. אומר, היה סקר, היה סקר. ובדקו מה המצב של הקהילות היהודיות בארצות הברית. בתוך קבוצת מדגם של רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים. רצו לראות מי נשאר בעם היהודי. כלומר, מה קורה? אומר שאצל הרפורמים לקחו 100 משפחות ועקבו אחרי תקופת זמן. עבר תקופת הזמן, מהרפורמים לא נשאר אף אחד, אף אחד, כולם התבוללו. אצל הקונסרבטיבים נשארו מעט, כל השאר התבוללו ונעלמו מעם ישראל, ואצל האורתודוקסים נשארו 100. כמו בתחילת הסקר, הוא הזדעזע. אמר, איזה יכול להיות? יש ריבוי טבעי. כלומר, גם אצל האורתודוקסים התבוללו. כלומר, ספרו 100 ונשארו 100. לא יותר. הוא אומר, ביום כזה אתה נבהל? אתה נבהל? כלומר, אם אנחנו לא נבין שאנחנו עם סגולה, אם אנחנו לא נבין שאנחנו עם שהתורה משנה ומשפיעה אותה עלינו מכל העמים, אנחנו עלולים חז ושלום להידמות לאומות העולם. אי אפשר להגיד רק אני מאמין בזה. אני מאמין חייב לבוא לידי ביטוי, כי זה דומה למצבה של שני השם אלוהיך. אני אדלג פה קצת לדברי הרב. ואני רוצה, מתי ערבית עכשיו? חמישה לשמונה. שמונה לחמישה. מה צבא היא בחוץ, מזבח הוא בפנים.
בפנים מה?
בתוך מבנה.
זאת אומרת שמזבח זה גם משהו וגם בית.
הוא מסמל בית, כן.
לא מסמל, אלא...
הוא בתוך בית.
במציאות.
במציאות, בתוך קירות.
בניין.
כן, 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 בתוך קירות.
אז יעקב אבינו עשה בית?
לא, הוא עשה מצבה. בחוץ.
כן. וכל מזבחות שהיו אחר כך, היו שם בניינים?
איפה היו מזבחות? לא היו. היו מזבחות שקראו להם במות, כן? שזה הותר. הותר, כל מה שלא היה משכן. אחר כך שהמשכן עבר ממקום למקום וגלה, אז הותרו הבמות, אבל רק לקורבנות נדבה, בבית. קורבנות ציבור היה במה מרכזית בחוץ, כן? אז עשו לזה, תסתכל בכל החפירות הארכיאולוגיות שמצאו, אז המזבח נמצא בתוך, באמצע המקום, ומסביבו יש גדר, יש טרס, יש מבנה. גם המשכן כשהיה בירושלים.
זה לא
הופך את זה לבית. לא, אבל פה מרגיש הרב קירות.
כן.
קירות, שהוא מונע, לא כל אחד נכנס.
כן.
כן, בסוף, זה מה שאומר יעקב אבינו, בית אלוהים זה בסוף, לעתיד, זה בית המקדש. כן, לעתיד, נכון. כן, כן, כן. מה? לא! בבית המקדש, המזבח היה בתוך קירות. לא צריך גג. הוא בתוך קירות, הוא תחום. לא כל אחד נכנס. יש בקרה. לכן זה ההבדל בין מזבח לבין מצבה. מצבה זה במרכזה. יהיו מסובבים כל מה שאתה רוצה, תמלא את הכיכר. אני אתן לך דוגמה. היום אנחנו יכולים לראות מצבה בהופעה מסביב לבמה. כולם מסובבים מסביב, יש עבודת המוזיקה.
מי מקרים? זאת אומרת, יש מבקר, מי שיכול להתיר לבוא...
כן, יש עומדים בשער, גם בבית המקדש, יש לך לוויים. הם פותחים וסוגרים את השערים. אומרים, אתה נכנס, אתה לא.
למה?
כי אתה תמה ואתה לא. אז לך אסור, כי אתה גוי, מותר לך עד כאן ולא להמשיך. יש בקרה. זה הרעיון של מבנה. שכאן יש ביקורת, מי נכנס ומי לא נכנס. לכן אני אומר הרב, שזה מה שאמר יעקב, שאומנם הוא מקים, הוא מקים הצבא, אבל הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, כבר הוא דיבר על העתיד. לעתיד לבוא, כשהוא ראה שעם ישראל ייתן ממנו, יתאבד תורה, היא הופכת את עם הזה לעם סגולה, שמתעסק עם פרקי התורה, שעושה המצוות, ולא עם מצוות אמונה אחת, כמו שהיה בימי אברהם, יצחק ויעקב. אז נכון, מצבה כזו השם שונא. כי יש בית מקדש, היה בית מקדש, והיה משכן, ונאסרו הבמות, נאסרו המתבות. זהו, נגמר. הרעיון של רק להאמין, פסע מן העולם היהודי. זה לא שייך לנו. לנו שייך קיום תורה ומצוות. טוב, בהמשך האיגרת, אומר הרב, דבר חשוב. לעניין, ואחר כך נעבור לנושא שמצטרף עם הזמן. אומר הרב, עוד רגע, כן, רק נחזור, כדי שנהיה לנו חיבור. לעתיד לבוא, כשיראו כל באי עולם מה פעלו אלו החוקים והמשפטים הדקדוקים בגופי ההלכות, על אומה זו המפלאה, שנתקיימה בניסי ניסים וצצה ופרחה בקדושתה המיוחדה גם בימי עוניה ומרודה וזכתה לאורה הגדולה. כלומר, אנחנו בכלל, כשחזרנו לארץ הקודש, אין לנו מספיק הבנה, כי אנחנו נולדנו פה, חלק מאיתנו. מי שבא מן הגלות יודע מה זה. מבין את ההבדל העצום בין לראות תחת איזה פריס, תחת איזה שליט גוי, וכשהוא בארצו. עם כל התלאות וכל העניינים שיש. שלדי לנו באותה הכללה של קריאה בשם השם לבד במושג האמונה היערום, כלומר רק מצוות האמונה, אשר השבנו אותו למספיק לכל התפקידים הנשמתיים. פעם זה היה מספיק, לפני מתן תורה. אבל אלא צריכים אנו לעלות אל הר השם, הקורא בכללות לקדושת אמונת השם והכרתו בכלל, למען נפוא אל הבית פנימה, אל בית אלוהי יעקב. כלומר, התורה היא זאת שהיא מסמלת לנו את מה? מזבח. הרמב"ן אומר, לא הבנתי למה נשארו מזבחות. אומר פה הרב, אפשר לפי דבריו לומר, אתה יודע מה ההבדל? המצבה והמזבח מסמלים מצוות. מסמלים עבודת השם. מצבה, אמונה, זהו, רק אמונה. כוונת הלב. מזבח בנוי מאבנים, אבנים, אבנים. זה פרטים ופרטים ופרטים ופרטים. והפרטים והפרטים הללו מרמזים על התורה שהיא מפורטת לפרטי פרטים. ממילא, אנחנו שייכים אל התורה, את פרטי הפרטים, אל המזבח. לכן המזבח נשאר. כי המזבח מכוון לפרטים. מזבח אדמה תעשה לי. אני רוצה אולי לחבר את הדברים לזמן. אמנם אנחנו כבר בסופו של ראש חודש אלול, אבל ראש חודש אלול, ראש חודש שבו מתחילים לתקוע בשופר, ויש שפות כאלה או אחרות, כל אחד כפי מנהג הדתו. אבל צריכה להיות שפה אחת שהיא לא כתובה בסידורים. וזו הוספה בעבודת הלב. הוספה בעבודת הלב. הבוקר שלח ואחד התלמידים מהישיבה הודעה, חודש טוב, שנה טובה, ויש כנהגו פעמי עכשיו בסוף שנה טובה, כבר חתימה טובה בכל מיני תגרות, אז היום באימיילים, כן, כן, אפשר כבר לסוף, כן, שנה טובה תכתב ותחתף, נכון, לא רכי. הוא כתב לי שנה טובה, כבר וחתימה טובה. אז שלחתי לו בחדרה, וכן למה, אבל אל תשכח, בחודש אלול, יש עבודה של פסח. מה עבודת הפסח? בפסח אנחנו מחפשים אחר חמץ. כדי שאנחנו נגיע לערב פסח, נבער את החמץ. אנחנו נגיע לאמצע היום, חצות היום, לא יהיה כבר חמץ. איך? נגמר. זה לא שאומרים, אתה יודע מה? נבחר את זה. אוקטק. מה? ואם יהיה בערב פסח חמץ? נכון, זה איסור דרבנן עדיין, אבל... לא נורא, שיהיה גם בפסח, מה יכול להיות? אנחנו מאוד מאוד מודאגים מן החמץ, ועושים כל מיני עניינים ותרגילים רב שלא יהיה לנו חמץ. לחודש אלו, בסוף החודש, כן, אנחנו בראש השנה. טוב, חודש מעכשיו. חודש מעכשיו, שנה הבאה, בעזרת השם, בשעה כזאת, אנחנו בתפילת ערבית של ראש השנה. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא וכבקרת רועי הדרון עושים להם בדיקה, בודקים מה המצב. ואחד הדברים הבסיסיים המרכזיים שאנחנו חייבים בחודש הזה לנקות יותר חמור מחמץ זו מידת הגאווה. איך זה? מנהג ידוע בישראל שבימים הללו אדם מבקש מחברו סליחה, אל תגוד בסליחו, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, הדרך חיותי, דרך, אבל סליחה. אדם צריך לבקש מחברו סליחה, אם פגע בו, עשה משהו, אם הוא יודע על דבר שהוא לקח לו בלי רשות יחזיר. זה כמו שיש, אני אגיד את זה אומנם, אני אגיד את זה ככה במאמר מוסגר. בכל זאת, אני מתלבט, אני אגיד. תראו, יש כלל שכך קבע הרמב״ם בהלכות תשובה, וככה באמת להלכה, שכל העבירות שבן אדם וחברו, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. כי זה בן אדם וחברו. זאת אומרת, גם אם כל העבירות או כל הדברים האסורים שיש בן אדם במקום, אתה סידרת. אתה ניקית, הכל בסדר. יעבור ראש שנה ויום הדין, יום הכיפורים, השם ירחם. השם ירחם. עבירות שבן אדם וחברו, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. זה לא איתי. זה עם חברך. אז יום הכיפורים יכול לעבור, ואתה יצאת, זה בעיה. כי בינך לבין חברך, וחברך זה בני אדם, כן? יכול להיות השכן, יכול להיות אשתך, יכול להיות הילדים שלך, הכל. בן אדם, אחר, נשאר לא נקי. מה עושים? איך תזכור? איך תזכור? מה עושים? אין יום הכיפורים מחפר בעניינים שבן אדם מחברו. אז מה עושים? כתבתי לו בחזרה, אל תשכח שעל מנת להיכתב ולהיכתב משנה טובה, צריך להיפטר ממידת הגאווה. שאלה בחזרה, מה הקשר? מה פרוש מידת הגאווה פה? זה כל השנה. זה לא, לא, כן, כן, אבל עכשיו במיוחד. אתה יודע על מה? יש הרגל, את בני האדם, שאומרים להם לבקש סליחה, אוי ואבוי. אני? מי התחיל? אני? זה בגללו. אני? מה פתאום? מידת הגאווה. אדם צריך בחודש הזה להתנקות מהמידה הזו. ולהיות אחד כזה שסולח ומוחל לכל אחד בעולם. כל אחד. ולומר את זה בלב שלב. כך שאם אני עשיתי משהו למישהו לפני 20 שנה ואני לא זוכר, אני אומר, הרי אני מוחל וסולח לכל אדם בעולם. ולהרגיש טוב עם זה. אם אתה תגיד, הוא יגיד, הוא יגיד, אז כל אחד מחל לשני. ומילה, אנחנו מגיעים נקיים בעניינים של בן אדם לחברו. זה אלו. זה ההבדל בין מצבה למזבח. מצבה זה אתה. אחד. והכל סביבך. זה שני השם אליך. מזבח? בית אלוהים, כן. מזבח מורכב מפרטים רבים. מאנשים, מחברים. מפרטים רבים בחיים של האדם. למנת שאדם יוכל להקריב את קורבנות החטאת שלו בתפילות של ראש שנה ויום כיפור, אז למחול ולסלוח לכל אדם בעולם שפגע בו, בין במזיד, בין בשוגג, בין בכוונה, בין שלא בכוונה. אז אני פה אומר לכם, הרי אני מעיד עליי שמיים וארץ, שהרי אני מוחל וסולח לכל אדם בעולם שאם פגע בי בכל צורה שלי, בי, בכבודי, בכל אשר לי, הרי הכל מחול, 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 ואין לי שום טענה כלפיו. מרצון שהקדוש ברוך הוא באמת יקבל תפילתנו ברצון. נסיים בדברי הרב צבי יהודה. אומר הרב, אלול, רגילים להזכיר אחרית השנה, אלול חודש האחרון בשנה, חודש השני מסע. סליחה, זה לא השני מסע, חודש השישי, כן, אבל האחרון בשנה. חודש השני מסע הוא חודש אדר. אבל, כי אנחנו סופרים מניסן. אבל, זה החודש האחרון של השנה.
חודשים, השנים.
מה?
חודש האחרון בחודשים של השנה.
של השנה, כן, של השנה. כי אנחנו סופרים הרי מניסן, אז הוא האחרון. מצד אחד, זה אחרית וסיום וסיכום. וסך הכל, של כל השנה, זה טבעי. זה פסיכולוגי ומעשי לאדם. אומר, אז זה יגיד לי, נתפל בשכל. לעשות חשבון הנפש ומאזן בענייני המעשה, עולם המעשה. ועדים בעניינים רוחניים, בסדרי עיקר החיים של האדם, הם חיינו ואורך ימינו, וחיובי והגיוני. אולי כך נהוג, לעשות חשבון באחרית היום. כל יום אדם צריך לעשות חשבון. עם קריאת שמה על המיטה. אדם עושה חשבון מתוודא, יש וידוי בקריאת שמה על המיטה. סקירה, כל מה שהיה במשך היום. וכך באחרית השנה. זוהי הכנה לראשית שנה, שבה יש ימים נוראים בקדושתם ותוכנם. ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, יום הזיכרון, אחר כך זמן שמחתנו. זה עניין של הכנה לראשית השנה. שני צדדים אלה מתאימים, יום זיכרון ורשווה זמן שמחתנו. אחרית השנה והכנה לקבלת עוד מלכות שמיים המתגלה בראשית השנה. ראשית ואחרית, שני הצדדים הם תואמים. למדנו היום, יש מזבח ויש מצבה. מצבה זה ראשית, כן, זה היה בראשית האנושות. זה התאים בראשית האנושות. אבל יש חשבון, יש חשבון נפש, ויש שלב שבו מסתיים היתר המצבה ביום מעמד הר סיני. עם ישראל מאותו רגע יש לו מזבח. יש לו פרטים, לפרטי פרטים. אם זה בהלכות וגופי הלכות, אם זה עם ישראל, ככנסת ישראל, כיחידה אחת מושלמת, שמורכבת מפרטים רבים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להיכתב ולהיחתם לשנה טובה, לבריאות ושמחה, ולבניין בית מקדשנו במהרה בימינו. אמן ואמן.